שלום וברכה, בוקר טוב. יש שאלות. שאלה, מקבוצת הוואטסאפ. שאלה לשיעור של יום ראשון. כשהרב אמר, ותקצר נפשו בעמל ישראל, הוא לא יכול להענישה מתקלה בגלל שהם קרובים. ואז כאבם של ישראל זה הכאב שלו אותו. זה ציטוט של הספר. עד כאן, כך הרב אמר. זה לא אני, זה המחבר. אחד, לא הבנתי את הקשר, סיבה ומסובה, בגלל שהוא לא מעניש את קלה, אזי כאב שלנו זה שלו. שתיים, למה שהכאב שלו גדול משלנו? שלוש, איך יש בכלל לשם כאב? תודה רבה. פרנק. תשובה. אין שום קשר של סיבה ומסובה. הוא לא מעניש את קלה בגלל שהכאב שלנו זה כאב שלו, ולכן הוא לא מעניש. כדי שלא יכאב לו. שתיים, הכאב שלו גדול משלנו, בוודאי. כי הוא מכיר את שורש המציאות, אנחנו רק רואים את הכאב שבפועל. ואיך יש השם כאב? בגלל שככה הוא עושה, כלומר, הביטוי כאב אלוהי, פירוש הדבר, שיש עיכוב להופעת השפע האלוהי, בגלל חוסר שלמותם של ישראל. זאת. טוב, ובכן אנחנו ממשיכים בעמוד י' ג', כן. היינו באמצע הבירור כיצד המידה של שארית, שארית נחלתו של הקדוש ברוך הוא, איך היא מיושמת באדם. אז בואו, כן, נתחיל, כך האדם עם חברו, כל ישראל הם שאר בשר אלוהים אלו, מפני שהנשמות כלולות יחד. יש בזה חלק זה ובזה חלק זה. כלומר, אנחנו לא סתם קרובי משפחה כי אנחנו שייכים לאותה האומה, יש לנו אותם אבות. יש לנו גם אותן נשמות. התניה אומר את זה עוד יותר חריף, אומר, כל ישראל נשמה אחת בגופים מחולקים. אז, ולכן, אינו דומה מרובים העושים את המצווה כמו מעטים העושים את המצווה. כי כאשר השני עושה מצווה, הוא עושה אותה גם בשבילי. כאשר הוא חסר מצווה, גם היא חסרה לי. וכל זה מפני כללותם. ולכך פרשו רבותינו זכרונם לברכה על הנמנע מעשרה ראשונים בבית הכנסת, אפילו מאה באים אחריו, מקבל שכר כנגד כולם. אז פה עולה השאלה, למה דווקא המספר מאה? כן, למה לא 200? למה לא 1,000? למה לא 20?
זה פי
10. זהו, אז מה שאומר? ואפילו מאה באים אחריו מקבל שכר כנגד כולם, מאה ממש כמשמעו, מפני שהעשרה הם כלולים אלו באלו. אז עשרה זה מאה. עשרה בישראל זה בעצם מאה. כי כל אחד כולל את האחרים. הרי הם 10 פעמים 10, 100. וכל אחד מהם כלול מ-100. אם כן, אפילו יבוא 100, הוא יש לו שכר 100. כיוון שהוא היה מעשרה ראשונים, אז הוא כבר מתוך 100. אז יבוא 100 אחרים, זה לא לוקח את 100 שלו. וכן, מטעם זה, ישראל ערבים זה לזה, כן, יש הלכה אפילו, בישראל ערבים זה לזה, יש לו גם הנהגות, שנענשים אחד על השני, מפני שממש יש בכל אחד חלק עבר מחברו, וכשחוטא האחד, פוגם את עצמו, ופוגם חלק אשר לחברו בו, נמצא מצד החלק ההוא חברו ערב עליו, אם כן הם שאר זה עם זה. ולכך, ראוי לאדם להיות חפץ בטובתו של חברו, ואינו טובה על טובת חברו וכבודו, ואינו טובה על טובת חברו, וכבודו יהיה חביב עליו כשלו, שהרי הוא ממש. כלומר, זה לא שאני צריך להתגבר על איזה כבוד, על עצמי כדי לטפל במישהו אחר, האחר הוא גם אני. זה אפילו סיסמה הפך להיות בשנים האחרונות, האחר הוא אני. ומטעם זה נצטבנו, ואהבת לרעך. כמוך, אז מה זה הכמוך? בעצם כשאתה אוהב את רעך, זה כמוך. וראוי שירצה בקשרות חברו, ולא ידבר רגע, בגנותו כלל. ולא ירצה בו, כלומר לא ירצה את הגנות של חברו, כדרך שאין הקדוש ברוך הוא רוצה בגנותנו, ולא בצערנו, מטעם הקורבה, אף הוא לא ירצה בגנות חברו, ולא בצערו, ולא בקלקולו.
כבוד
כן.
איך אני יכול להיות בטוח שהטוב שאני חושב לחבר שלי הוא הטוב שהוא רוצה, הוא הטוב המוחלט?
לא יודע. לא יודע. כלומר, מה אתה מתכוון? יכול להיות שאני נותן לו נקניקיות. אולי הוא לא אוהב. זה מה שאתה מתכוון?
גם זה, אבל לא חשבתי להיות על הנקניקיות,
אבל כן,
לא אוהב.
הנה, זה דוגמה. אז שקודם כל, אני כבר יודע מה לא לתת לך. טוב. כן.
אתה מכיר את החבר, אתה יודע מה הוא אוהב, מה לא
אוהב. אבל אולי לא הבנתי נכון את השאלה.
לא. פה אנחנו מדברים על משהו אחר. לדעתי, בצב, אני רוצה לדמות למידות של הקדוש ברוך הוא. אני יודע שהקדוש ברוך הוא יודע את הטוב המוחלט, יודע בדיוק מה טוב לנשמה.
אני מבין. אז יכול להיות שאני חושב שאני עושה טוב לחברי, באמת זה לא טוב. כן, זה נכון. אז מצד זה אנחנו לא יכולים לדעת. אבל מצד הרצון להיטיב מפני הקרבה, בזה אני יכול להיות דומה.
כן, נכון. כן.
לכן תמיד הוא אומר, איך זה אצל הקדוש ברוך הוא, איך זה אצלנו, כי זה לא אותו דבר ממש.
עוד שאלה קטנה, הוא כותב שאם מישהו פוגם, אז הוא פוגם בחברו, גם מישהו עושה זכות
לזכה
את חברו?
כן, ודאי, הוא אמר את זה. אני חושב שהוא לא אמר את זה פה? טוב, בסדר, אז היה ראוי שאומר. טוב, ויראה לו ממנו, אף הוא לא ירצה בגנות חברו ולא בצער ולא גיבולו, ויראה לו ממנו כאילו הוא ממש היה שרוי באותו צער, או באותה טובה. זה מסביר גם מדוע, למשל, מיתת צדיקים מכפרת. כן? איך זה יכול להיות? אחד עשה עבירה, הצדיק מת, זה מכפר. איך? כי הצדיק, יש לו עמידה הזאת. הוא אוהב את כולם, אז הוא כולם. כן? זה מבחינה הזאת. החמישי. עכשיו אנחנו עוברים למידה החמישית משלוש עשרה מידות של מיכה. לא החזיק לעד אפו. זו מידה אחרת. שאפילו האדם מחזיק בחטא. עד עכשיו דיברנו שאדם עושה תשובה. עושה תשובה, אז הקדוש ברוך הוא נושא עוון, עובר על פשע, לשארית נחלתו. אבל יש מצב שאדם לא עושה תשובה. ואחרי שאפילו האדם מחזיק בחטא. אין הקדוש ברוך הוא מחזיק אף, ואם יחזיק לו לעד. אלא יבטל כעסו, אפילו שלא ישוב האדם. כמו שמצאנו בימי ירובעם בן יואש, ירובעם השני, שהחזיר הקדוש ברוך הוא גבול ישראל, והם היו עובדי עגלים, עגלי הזהב של דן ובית אל, וריחם עליהם, ולא שבו. אם כן, למה ריחם? בשביל מידה זו שלא יחזיק לעד אפו, עד רבה מחליש אפו, עם היות שעדיין החטא קיים, אינו מעניש. אלא מצפה ומרחם, אולי ישוב. והיינו, לא לנצח יריב, ולא לעולם ייתור. אלא הקדוש ברוך הוא מתנהג ברכות ובקשות. הכל לטובת ישראל. זאת אומרת שזה גם מבחינה פדגוגית אפשר להבין לפעמים, מישהו עושה מעשה רע, מה נשים אותו. אבל הוא ממשיך. אז זה מה שהעונש כבר לא יעיל. כן? מצאנו גם בגמרא שבית דין, כשראו ששופכי דמים מתרבים, אז כבר לא ישו. כן? כי מה זה יועיל שאתה תוציא מישהו להורג כל יום, הרי מחר עוד פעם. אותו דבר לגבי עגלה ערופה ועוד כל מיני דברים כאלה. כן. וזו...
אז בעצם זה מידה שמופיע אפילו אם אין תשובה.
אפילו אם אין תשובה. כן, זה בבחינת נעשה לו כיתר. יש מידה מסוימת. הרי למה אתה מעניש? כי אתה אומר, אני מצפה ממך ליותר טוב. אז אתה לא בסדר, אני מעניש. אבל אם באמת אנחנו רואים שבאופן קבוע אתה ממשיך להיות רע, אז מה זה יעזור העונש?
בחינוך ילדים זה ככה?
בחינת?
בחינוך ילדים.
כן, כן, זה בדיוק מה שרמזתי. כן? אז מה זה יעזור? עוד פעם, גם הפסיכולוגים אומרים ש... ההתמדה של הילד בחטא, זה בגלל שהוא מעוניין בעונש. כן? כלומר, ילד שכל הזמן מקבל סטירה על שטות שהוא עושה, מה הוא רוצה? הוא לא רוצה תשומת לב, הוא רוצה סטירה. כן? אז זה מה שלא צריך לתת לו, כי הרי אתה נכנס למעגל שאין לו סוף. כן? אלא צריך אדרבה, להגיד לו כל הכבוד, תמשיך עוד פעם, תעשה עוד פעם את השטות. ואז הוא לא קיבל את הסטירה שהוא רצה, אז הוא יפסיק לעשות את השטות הזאת. כן? זה דבר ידוע. בפסיכולוגיה של חינוך ילדים. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפי הרבה להם תורה ומצוות, שנאמר, אדוני חפץ מן את גוי תורה וידיעו.